התוכנית משודרת בחסות המקום הנכון, בני ברק, הארונוביץ' 10, מרכז רימונים, ירושלים, שמגר 4, ובאזור התעשייה בכפר חבד. המקום הנכון באופנה. מקהל חסידים, עם חיים פלם והרב מנחם ברוד.
ערב טוב, רדיו קול חי, 93 FM, 92.8, ירושלים והסביבה. אנחנו כאן בתוכנית בקהל חסידים, כמדי שבוע. ערב טוב לרב ברוד.
ערב טוב לך ולכל המאזינים.
כאן באולפן חיים פלם, והרב ברוד, התפילה, כולנו הרי תפילה על ההצלחה של כל עם ישראל ושל כל מי שצריך את זה. איזה מקום, ואנחנו יודעים שיש מקום חשוב מאוד לתפילה בחסידות, איזה מקום זה תופס?
כן, התפילה גם קשורה לפרשת השבוע, ויצעקו בני ישראל אל השם, וטל שבעתם אל האלוקים, רואים את הכוח של תפילה, שהתפילה היא זו שהביאה את הגאולה, ואנחנו נדבר על התפיסה המיוחדת של התפילה, כפי שהיא בעולם החסידות, ועל כך נדבר בהמשך.
ואנחנו פונים בתחילה ליוסי גיל עם הסיפור שמאחורי הניגון. שלום יוסי.
שלום וברכה, ערב טוב לשניכם.
ערב טוב.
לך חיים, לרב ברוד. אם ירצה השם, בשבוע הבא, יום שלישי, חבדה לטבת, ימלאו 196 שנה להסתלקותו של האדמו"ר הזקן בלטניה. והניגון אותו נשמע הפעם בהחלט קשור באופן ישיר לעניין זה וליום גדול ונשגב זה. כידוע, דעתו הקדושה של האדמור הזקן בלטניה במלחמת צרפת רוסיה הייתה כי הצאר הוא זה שימשיך לשלוט שם ברוסיה ולא שלטונו של נפוליון, שראייתו הרחוקה של האדמור הזקן בלטניה הוא סבר כי נפוליון ודאי יזיק לעם ישראל ברוחניות וזה יגרום להידרדרות רבה. ולכן בערב שבת קודש, שבת מברכים תף קוף עין ב', כאשר נפוליון הגיע לילדי, יצא האדמור הזקן בלטניה מילדי למסע הנדודים, כאשר חמישה חודשים לאחר מכן, לקראת סוף חודש טבת, חפדה לטבת, כאמור, נסתלק האדמור הזקן בלטניה לפני 196 שנים. כאשר חצה צבאו של נפוליון את הגבול מפרוסיה לרוסיה, ביקש האדמור הזקן מחסידיו כי יביאו בפניו את המרש, אותו הניגון, שיר הלכת, ששוררו חיילי צבא נפוליון כאשר יצאו למלחמה. וכשהביאו בפניו מרש זה, היה כל כולו האדמור הזקן אחוז בדבקות קודש, שרפי קודש, ואמר לאחר מכן כי אמנם המרש, הניגון, הוא ניגון ניצחון, אך בכל זאת, בסופו של דבר, דידה נצח, אנו ננצח, כי הרי לקחנו מידם את נשקם, את אותו הניגון שבו הם יצאו למלחמה. ואת המרש הזה נוהגים חסידי חב"ד לשורר ביום הקדוש, יום כיפור, לקראת סיומה של תפילת הנעילה לאחר החצי קדיש, לפני התקיעה ואמירת תתקבל, אז שרים מרשה לעוד ניצחון, כי דידה נצח. אנו נאזין למרשה המופלא הזה, לעיבוד מוזיקלי יוצא מן הכלל, אותו כתב רובי בנט, כבר ברקע הפתיח המופלא הזה. מרש נפוליון, תקשיבו לזה.
תודה רבה לך, יוסי גיל.
יישר כוח, בשורות טובות.
We'll be right back.
התוכנית משודרת בחסות המקום הנכון, בני ברק, הארונוביץ' 10, מרכז רימונים, ירושלים, שם גר 4, ובאזור התעשייה בכפר חבד. המקום הנכון באופנה.
חזרנו עליכם לאחר הפרסומות, אנחנו כאן בתוכנית ביקל חסידים, חיים פלם והרב מנחם ברוד. הרב ברוד, הזכרנו בתחילה את נושא התפילה. יש דגש מיוחד לתפילה בחסידות. מה העניין של התפילה?
אז למעשה, ישנה התפילה כפי שהיא כפשוטה. התפילה כפשוטה היא, כמו שמסופר בפרשה, ויצעקו בני ישראל אל השם. כשיהודי צריך משהו, הוא צריך לפנות אל הקדוש ברוך הוא ולבקש. אבל אז נשאלת השאלה, למה זה נקרא בשם תפילה, ולא בלשון בקשה, זעקה וכדומה. המילה תפילה בכלל, מה משמעותה? המילה תפילה היא מלשון התופל כלי חרס. התופל פירושו המחבר. או שהשם נפתלי, נפתולי אלוקים, נפתלתי, התחברתי. זאת אומרת, המילה תפילה משמעותה התחברות. והדגש בחסידות בעניין התפילה זה לא כל כך על בקשת הצרכים, שזוהי התפילה הפשוטה יותר, אלא יותר על ההתחברות עם הקדוש ברוך הוא. למעשה גם זה כתוב בחזל, חזל אומרים על הפסוק ולעובדו בכל לבבכם, אומרים חזל, איזוהי עבודה שבלב, זוהי תפילה. זאת אומרת, בשעת התפילה זה הזמן של העבודה, עבודה שבלב. מהי העבודה? העבודה היא לעורר אהבת השם, יראת השם, לעורר את הרגשות.
זאת אומרת שהתפילה בעצם היא עבודה על המתפלל.
נכון,
זאת אומרת, זה משהו
נכון.
שצריך להשפיע על המתפלל
התפילה,
יותר.
התפילה היא, מצד אחד יש כאן פנייה אל הקדוש ברוך הוא, וגם יש כאן מבט פנימה. והעבודה פנימית בתוך עצמך, הזוהר אומר דבר אפילו יותר חריף מזה, הזוהר אומר, שעת צלוטה, שעת קרבה. שעת התפילה היא שעת מלחמה. זאת אומרת,
מלחמה עם מי?
מלחמה פנימית. מלחמה שאתה צריך להילחם עם הנפש הבהמית, עם היצר, לעורר את אהבת השם. ולמעשה, כפי שהדברים מוסברים בתורת החסידות, התפילה היא מקור הכוח שלך להמשך עבודת השם במהלך כל היום. אתה יוצא אדם לפועלו, אתה נתקל בקשיים, אתה נתקל בניסיונות, אתה נתקל באתגרים. מה נותן לך את הכוח לעמוד בכל הקשיים האלה? שעת ההתעלות שאתה התעלית בזמן התפילה. בזמן התפילה יהודי מעורר בנפשו, אהבת השם, יראת השם, הוא מגיע להכרה שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, זאת אומרת, הוא המציאות האחד והיחידה ואין בלתה. מזה הוא מגיע לבאהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מעודיך. והשאיפה היא שהרושם של התפילה יאיר בו במהלך כל היום כולו, שכאשר הוא נתקל בכל מיני קשיים של החיים, הוא יזכור את מה שהוא יצהיר בתפילה, שהשם אלוקינו, השם אחד, הוא השולט, הוא האחד והיחיד. שיזכור שאהבת השם היא המוליכה והמנחה אותו, ולא תאוות העולם. לכן התפילה היא כל כך מרכזית, והיא למעשה מנחה את האדם במשך כל היום.
זאת אומרת, אבל בעצם אנחנו מתפללים בבוקר, ומתפללים בצהריים או לאחר הצהריים, ומתפללים בלילה. זאת אומרת, זה כדי לתת לנו את הכוח להתחבר שוב ושוב ושוב לקדוש ברוך הוא. ואם אנחנו כבר שאלתי בנושא הזה, בחסידות, או חלק מהחסידים, ידוע שמתפללים בשעה מאוחרת, שאולי יש אנשים שאפילו מרימים גבה על העניין הזה. מאיפה בא הדבר הזה?
זה למעשה מגיע מאותה תפיסה. אם אתה רוצה שהתפילה תהיה כמו שצריך, היא דורשת הכנה. חז"ל אומרים, אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש, ומפרש רש"י, כובד ראש, הכנעה ושפלות. כלומר, אדם צריך להגיע לאיזושהי תחושה של הכנעה ושפלות לפני הקדוש ברוך הוא. זה לא קורה בשנייה אחת שאתה קופץ מהמיטה ורץ מיד להתפלל ואתה כבר נמצא באווירה הזאת. התפילה דורשת הכנות. היו אפילו, יש סיפור שפעם היה אדמור שנהג לעשות הכנות רבות מאוד בתפילה, לקראת התפילה, והתפילה עצמה הייתה יחסית קצרה. שאלו אותו, למה הכנות הן יותר ארוכות מאשר התפילה? אז הוא אומר, גם כשחייל יורה ברובה, ההכנות לירי הן ארוכות. היריעה עצמה היא שבריר של שנייה. זאת אומרת, העיקר באמת זו ההכנה, וההכנה דורשת זמן, לכן הולכים לטבול במקווה כהתארות לקראת התפילה. לאחר מכן לומדים חסידות, יש כאלה שלומדים דף גמרא, כל אחד ואחד לפי משהו מרגיש שזוהי ההכנה הראויה, אבל למשל בחסידות חב"ד מקובל ללמוד חסידות, שעל ידי לימוד החסידות אתה מתרומם, אתה מתעלה, ואז לאחר מכן בזמן התפילה אתה גם יכול להתבונן ולחשוב ולחוש את מה שלמדת. ההכנות האלה דורשות זמן, ואז אתה יכול באמת לצפות שהתפילה תהיה כפי שהיא צריכה להיות.
בסדר, הבנו את עניין התפילה, ובזה נסיים הפעם את הנושא הזה. כי אני חושב שעל התפילה יש הרבה, 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 הרבה מה לדבר, בטח בתחום של ההכנה לתפילה.
יש בוודאי עוד הרבה מה לדבר בזמן התפילה, אבל העיקר זה שאנחנו גם נתפלל כראוי, ושתפילותינו יתקבלו לפני אדון התפילות.
כן, ושנהיה מחוברים עליו. והגענו לדמות החסידית, אנחנו אומרים ערב טוב לרב אהרון כהנא מהעיתון בקהילה. ערב טוב.
ערב טוב לכל המאזינים.
על מי נשוחח היום?
היום אנחנו נשוחח על הרב הקדוש, רב שניאור זלמן מלאדי, שידוע כבעל התניא, האדמור הזקן, האדמור הראשון, ראש השושלת של חסידות לובביץ' חב"ד. הרב הקדוש רב שניאור זלמן נולד בשנת תקופ"א לאביו רב ברוך. הוא היה מהחבריה הקדישה של תלמידי המגיד ממזריץ', ידוע כאחד מגדולי מפיצי תורת החסידות ברוסיה ובליטא, ואי לכך כידוע הוא גם נאסר על ידי המלכות, על ידי שלטונות ברוסיה. הרבה ספרים הוא חיבר עמוקים בחסידות, ובעיקר הוא התפרסם בספרו התניא ובספרו השולחן ערוך, שהוא חיבר על פי ציוויו של רבו המגיד הקדוש ממזריץ'. ידוע שאחד מעמיתיו לחבריה, רב הקדוש מברדיצ'וב, שאמר עליו שיש לו מוח כמו של עריף, שהיה כידוע מגדולי הראשונים, מראשוני הראשונים. מספרים שבעל התניא פעם מצאו אותו שוכב על הרצפה ומעליו ארון ספרים. כשהסירו את ארון הספרים והוא קם, שאלו אותו איך קרה דבר כזה שהארון נפל עליו. אז הוא אמר שהוא ראה שבין הספרים שהיו מונחים בארון כתוב מהצדיק רב לייב. לא כל כך מופיע מי הרב לייב, אבל ככה היה כתוב שהוא שואל, שכתוב על הפסוק בפרשת ויתחנן, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם, לכאורה זה שלא על הלחם לבדו יחיה האדם הוא דבר מובן, אבל זה שעל כל מוצא פי השם יחיה האדם, איך ייתכן שאחר שמוציא האדם את שם השם יוכל לחיות? ברוב פחד, אמר רב לתניא, נאחזתי בארון עד שהוא פשוט נפל עליי. אם מדברים, דיברנו על הרב הקדוש מברדיצ'וב, ידוע שבעל התניא לא נהג להגיד תפילת ושמרו בני ישראל את השבת בתפילת ערבית לפני 18. שאל אותו הרב הקדוש מברדיצ'וב, למה אתם לא אומרים ושמרו? הרי כשאומרים ושמרו בני ישראל את השבת, יש יריד גדול בשמיים. השיב לו בעל התניא, אדמור הזקן, וכי בכל יריד אני צריך להיות? אז זהו יריד שאני לא אהיה פה. ידוע גם כן שהייתה לו התנגדות מכל מיני מגזרים ופלגים. ובשעת ההתנגדות רצה סבא קדוש משפולי לבחון בעצמו את טיבו ומהותו של הרב בעל התניא. הוא נסע במיוחד אליו להתחקות אחר מעשיו. כשהוא הגיע לביתו הוא נעמד מאחורי הדלת, והוא שמע איך שהרב בעל התניא לומד את המשנה. שניים אוחזים בתלית, זה אומר אני מצטיה וזה אומר אני מצטיה, אז במשנה כתוב יחלוקו. אז בעל התניא מפרש, שניים שאומרים כך וכך, אז רצון העליון הוא שהם יחלוקו. אמר סבא קדוש משפולי, אם הוא לומד כך, די לי בזה. ואז הוא חזר לעירו. אומרים שהרב הקדוש משינובה, הבן של הרב הקדוש מצאנז, אמר שלא כל החסידים חושבים שאם חסידים של רבי, חייבים גם להיכנס אליו. אז אומר לו, ידוע שלבעל התניא היה 80 אלף חסידים, הרי לא ייתכן שכולם יכלו להיכנס אליו. אלא מהי? יש גם אפשרות כזו להיות חסיד, להגיע לרבי, ולאו דווקא להיכנס אליו. האדמור הזקן רב שניאור זלמן נפטר בכ"ד לחודש טבת שנת תקע"ג ונטמן בכפר הדיץ'.
תודה רבה הרב אהרון כהנא מהעיתון בקהילה על הפינה דמות בחסידות.
שלום רב, כל טוב.
התוכנית משודרת בחסות המקום הנכון, בני ברק, הארונוביץ' 10, מרכז רימונים, ירושלים, שמגר 4, ובאזור התעשייה בכפר חבד. המקום הנכון באופנה.
חזרנו עליכם ואנחנו כאן בתוכנית בקהל חסידים, ועכשיו הפינה המאוד מאוד מעניינת, חמישה דברים שלא ידעתם, והפעם על חסידות מוז'יץ.
כן. אחד, מוז'יץ הוא השם היהודי של עיר ששמה דמבלין מוז'יץ. איבנגרד, בפולין, רוסיה, העיר הזאת הייתה למעשה מבצר של חיילים. היו שם גם חיילים יהודים, מקצתם קנטוניסטים, אלה ילדים שנחטפו לצר, לצבא הצר, והם הקימו שם יישוב שקראו לו בפולנית מוז'יץ, שפירושו בו שב. מייסד שושלת מוז'יץ, רבי ישראל טאוב, בעל דברי ישראל, היה רב בעיר הזאת ונהג שם באדמורות.
שתיים. רבי ישראל ממוז'יץ היה נכדו של רבי יחזקאל מקוז'מיר, מגדולי אדמו"רי פולין. רבי יחזקאל שם דגש רב על עניין הנגינה. הוא התבטא שכשם שצריך בגד חדש לשבת, כך צריך גם ניגון חדש לכבוד שבת. אבל בנו, רבי שמואל מזבולין, הפסיק בשלב מסוים את עניין הנגינה. הוא התבטא ואמר, מי יכול ליטול אחריות שהנגינה תרומם אותו למעלה ולא תוריד אותו למטה? אבל בנו, הרבי ממוז'יץ, החזיר בחזרה את מקומה של הנגינה לעולמה של החסידות.
3. עם רבי ישראל הראה הסיפור המצמרר על ניתוח שנעשה בלי הרדמה. זה היה כשהוא נסע לברלין כדי לטפל בנמק שנוצר ברגלו בגלל סוכרת. בפעם הראשונה, כשהוא נסע לטיפול בשנת תפרש עין, הוא חיבר את הניגון שנקרא עזקרה הקטן. בשנת תפרש עין ג' נסע שוב לברלין, ואז קבעו הרופאים שאין ברירה אלא לכרות את כף הרגל. אבל נוצרה בעיה. בגלל גילו, לא יכלו להרדימו לצורך הניתוח. אמר להם הרבי שהוא ישיר ניגון וייכנס לדביקות, ואז יוכלו לכרות את רגלו מבלי שהוא ירגיש כאב. וכך היה. הוא שר את הניגון עזקרה הגדול, זה ניגון שהוא סיים לחבר אותו באותו זמן. הוא אמר שכל השנים רצה לחבר את הניגון, אבל הרגיש שלא נותנים לו מן השמיים. אבל כשהוא היה בברלין, צעק לעברו גוי, יהודים, לכו לירושלים. וזה היה בשבילו האות שאפשר לחבר את הניגון. הניגון הזה מתאר את הגעגועים לגאולה ולבניין ירושלים.
4. מוז'יץ ידועה בניגונים הרבים שלה, המגיעים לאלפי ניגונים. בכל העולם היהודי שרים את ניגוני מוז'יץ. למשל, הניגונים הנפוצים כלדון ואשת חיל הם ניגוני מוז'יץ. רוב הניגונים חוברו על ידי האדמו"רים עצמם. האדמו"ר השני של מוז'יץ, רבי ישראל ידידיה אלעזר, בעל האמרי שאול, חיבר אלפי ניגונים. הוא חיבר ניגונים גם על אירועי השואה שעברו עליו. את מינה מיצר חיבר כששכב תחת ההפצצות. יש ניגון הרכבת על הצפירה של הרכבות, ניגון היער ועוד ועוד.
5. כיום מנהיג את חסידות מוז'יץ האדמו"ר הנוכחי, רבי חיים שאול טאוב, המתגורר בבני ברק. החסידות עצמה מונה קצת יותר מ-100 משפחות, אבל סביבה יש גרעין רחב מאוד של אוהדים ומקורבים. בתשעים של מוז'יץ משתתף קהל מגוון מאוד, רבים מאוד חובשי כיפות סרוגות ועוד ועוד. אלה היו 5 דברים שלא ידעתם על חסידות מוז'יץ, ואנחנו כמובן צריכים ניגון של ניגוני מוז'יץ.
ומי מזוהה יותר מכולם עם ניגוני מוז'יץ? אין ספק שזה בן ציון שנקר.
בן ציון שנקר, והוא ישיר את הניגון, אשת חיל המוכר והידוע בביצועו, כפי ששר אותו חסיד מוז'יץ.
זה בעצם הדבר השישי שאולי לא ידעתם על חסידות מוז'יץ.
שסחיל מירצה ברחייך מפנינים מירחרו מותח אבולי ופעלו אי ושודל לא יחסה מולסו אתויים ולא ירו כל ממך Oys koni oys oy hey mi mer koki tu bir lachmo patu kami oy hayru ati tin tel bel feveso di koi klinar oys zone mo zone di go hey mi pri kapa yon to ko
הגענו אל השיעור בספר התניא, שימסור לנו הרב יחזקאל סופר. ערב טוב לך.
שלום לרב ברוד ולרב חיים פלם, וערב טוב לכל חסידי פינת התניא. על פי ההבחנה שלמדנו בפרק ב' בין הקשר הספונטני של מארג כל הנשמות ישראל, של כלל ישראל, אל מוח הבן, אלה ראשי אלפי ישראל, ובין ההתקשרות היזומה שתפקידה להביא את זרימת החיות של הצדיק לידי מודעות גלויה. אז על פי זה ממשיך בעל התניא ואומר יובן, מאמר חז"ל על הפסוק ולדבקה בו, אומר הפסוק, וכי אפשר להידבק בשכינה, ולא השם אלוקיך איש אוכלהו, אלא ידבק בתלמידי חכמים, ומעלה אני עליו הכתוב כאילו נדבק בשכינה. ועל פי הפשט הנגלה קשה לקלוט שכל תלמיד חכם למדן כמוהו כשכינה. וגם אם ככה, מדוע אין הגמרא מציעה לך תחילה? היה תלמיד חכם בעצמך. אם לא תוכל, אז ידבק בתלמיד חכם. ואומנם בגמרא שם בכתובות משמע שזו יצא לעמי הארץ, כדי שיזכו לחיים בעולם הבא. על דרך נשים במייק הזכיין, על ידי שהם עוזרים לבעליהם ללמוד תורה. אבל נשאלת השאלה, והרב הלמדן בעולם הזה אינו חייב להידבק בשכינה? ולא השם אלוקיך איש אוכלהו. אלא זה מסביר אדמו"ר הזקן, על פי הרעיון שלמדנו בפנימיות התורה, הכוונה בתואר הזה, תלמיד חכם, זה לאחד שהוא בבחינת ראש בני ישראל, שהוא נשמה מעולם האצילות, עולם שבו שורר ביטול עצמי, בחינת ואנחנו מה. למה הוא נקרא תלמיד חכם? שהוא מקבל מספירת החוכמה. למה היא נקראת חוכמה? כוח מה? ביטול. וככל שהוא מרוקן מהאני שבו, כך שורה בו האנויכי. בחינת שכינה מדברת מתוך גרונו. מי שדבק בתלמיד חכם שכזה, שהוא עצמו איש אוכלה, הרי הוא נדבק בשכינה ממש. וזה בעצם הסוד של החיוב להתקשר לצדיק ידו. הכוונה להתקשרות שמעבר להשתדלות להיות מחותנית או לעשות פרקמטיה ולהנותו מנכסיו, יותר מזה, להתחברות נפשית לרעיונותיו והליכותיו של הרבי. ואין זה סותר שישנם ראשי אלפי ישראל, כלשון התניא, הצדיקים והחכומים שבדורם, שזה בלשון רבים, אף שמוח יש רק אחד. כי באמת במוח ישנם מרכזים רבים. ישנו מרכז עצבי שמעניק את הנעת השרירים והתחושה הפיזית, ישנם מרכזי הרגש, מרכזי החשיבה הנעלים יותר. כך ישנם גם רמות שונות של צדיקים. שכולם בעצם תאי מוח. ישנם כל מיני שמזרימים חיות בניגלדי תורה, וישנם שנותנים חיות בקבלה, ישנם בעבודת הלב, וישנם שמזרימים חיות לעבודת המוח ולדעת את השם. וכמו שמרומז באמת במסר של חלומותיו הנבואיים של הצדיק הראשון שבתורה, יוסף הצדיק, שהוא פנה אל אחיו שהיו גם כן נשיאים, ראשי שבטים, י"ב שבטי כה, קדושים, מה הוא מדריך אותם בחלומות שלו? שאומנם אנחנו, מי זה אנחנו? כל אחד מצדיקי הדור, מעלמים עלומים בתוך השדה, שעלומים אפשר לפרש, זה קבוצת הנשמות של הצדיק הזה. כל אחד מהצדיקים יש לו את העלומה של הנשמות שלו, אבל התכליסי, והנה תסובן העלומותיכם של כל השבטים וכל החצרות, ותשתחוונה לעלומתו של הצדיק יסויד אוילום, וכמבואר כל זה בספר מאור ושמש, בפרשס וישב, הוא מסביר את זה בעריכות שם. ולמה צריך באמת את הצדיק העליון שירכז את כל העלומות? הכל זה מתוך הנחה שעשיית העולם כולו לדירה בתחתונים זה לא נחלת הפרט. זה גם לא פרויקט של תנועה מסוימת. כי אם זה מטרה של כלל ישראל כמכלול. על כן, חייב להיות צדיק עליון שרואה את כל המכלול. כמנצח על תזמור את הנשמות. למרות שכל אחד מהנגנים הוא הרי אומן במלאכתו, גם בלעדי המנצח, ויש לו גם עמוד של תווים לפניו. אז בשביל מה צריכים מנצח? אך כדי שתופק הנחת רוח האמיתית מהקונצרט הנשמתי, זה דווקא על ידי רוח החיים שמזרים שרביטו של המנצח צדיק הדור. וזוהי המשמעות של הדוויקוס בתלמיד החכמים כאלה שהם דוויקים בתלמיד חכם הכללי של כל הדור כולו. ועניין הדוויקות וההתקשרות זה נעשה על ידי שלומדים תורתו של אותו צדיק, מאמצים את הנהגותיו ונוסעים לשמוע דברי תורה מפיו כמפי הגבורה. שהרי אין עוד די מה שמיע אז דברי תורה ישירות מהצדיק לראייה בספרים, כמו שאומר בהקדמה של התניה. עד כדי כך ההתקשרות היא נפשית, שדיוקנו של הצדיק עומד תמיד מול עיניו לשומרו מן הניסיונות. כי יוסף הצדיק, שהוא ניצול מהחטא רק בזכות דמות דיוקנו של אביו שנראתה לו. אלא כאן מעלה האדמור הזקן בסיום פרק ב' את השאלה. מה עם אלה שהם פושעים ומורדים בתלמידי חכמים? מילא אחד שלא מקושר זה רק עניין שלילה, היעדר התקשרות. אבל אחד שהוא ממש לוחם ומנגד לתלמידי החכמים, לצדיקי הדור, האם אצלם חלה התנתקות מראש בני ישראל חלילה? עונה אדמור הזקן שגם הפושעים והמורדים בתלמידי חכמים, היות ולמדנו שהם בבחינתה באורגניזם של כלל ישראל, אז מילא הם יונקים את חיותם מנשמת אותם צדיקים שהם נלחמים כנגדם. הם מקבלים מהם חיות, אלא שאופן יניקתם הוא מבחינת אחוריים. דהיינו, שאינם חשים מניים באה להם אותה חיות, ולכן הם מייחסים אותה לעצמם. כמו שראינו אותם שהתנגדו בעבר לבעל שם טוב, מסיבות אידיאולוגיות שונות, שבדורות הבאים, הם בעצמם ימצאו לעצמם, מבלי להרגיש, את חידושיו של הבעל שם טוב בתחום השגחה פרטית, או בתחום קירוב רחוקים, ולבסוף הם מייחסים זאת לעצמם, עד כדי שהם תמהים למה צריכים בכלל לתורת החסידות. גם אצלנו אומרים שהשגחה פרטית וקירוב רחוקים. זה העניין של בחינת אחוריים. כשאחד מקבל מבחינת פנים, אז הוא יודע ממי הוא קיבל. אחרת זה הרגשה כאילו של עצמאות, של ישות. ואז איך זה אפשר לדמות את זה למשל של הקשר לאיברים עם המוח? אנשים כאלה הם כאותם איברים משותקים, שיש בהם חיות של הבשר. זה אין נמק. אבל אינם ממושמעים לפקודות של המוח. לפעמים יש מצב יותר גרוע, שיש כל מיני פרקוסים של תנועות בלתי רצוניות, שהמוח לא רוצה שהם יהיו, וזה קורה. אבל מי הוא מקבל את החיות של הפרקוסים? מהמוח עצמו. וזה הסיכום, מאחר שהכוח של הצדיק זורם בכל נשמה ונשמה, הסוף כל סוף גם האחים של יוסף, שסירבו להכיר באדמורותו של יוסף הצדיק. הם אמרו, המלוך תמלוך עלינו, אנחנו לבד צדיקים. בסוף לא עזר להם כלום והם נכנעו לפניו. וכל הכלכלה שלהם באה מהשפעתו. יתר על כן, אפילו בני קורח שחלקו על משה רבינו, כשהם הגיעו לגיהנום, אז הם צעקו מעומק ליבה, מוישה אמת ותורתו אמת.
תודה לרב יחזקאל סופר, וזה הזמן לציין כי מדי יום חמישי בערב, בשעה 10:30, מוסר הרב סופר שיעור בחסידות בבית נשמתה דאורייטה בירושלים, רחוב רבי ישראל נג'רה 38, והציבור מוזמן.
כן, ואת השיעור החשוב הזה על התניא אנחנו נקשט בוורט חסידים. בבקשה הרב ברוד.
כן, אז לקראת כ"ד בטבת, יום ההילולה של רבי שניאור זלמן מלאדי, בעל התניא, אני אומר וורט הקשור בו וקשור גם לפרשת השבוע. רבי שניאור זלמן היה תלמידו של המגיד ממזריץ'. פעם אחת ביקש ממנו המגיד שהוא יהיה התוקע בבית מדרשו בראש השנה. רבי שניאור זלמן הסכים לכך, בתנאי שהמגיד ילמד אותו את כוונת התקיעות על פי הקבלה והחסידות. המגיד נענה לתנאי ולימד אותו את הכוונות הנסתרות. אחרי שסיים ללמד אותו, גילה רבי שניאור זלמן למגיד שבעצם הוא בכלל לא יודע את מלאכת התקיעה בשופר. אמר לו המגיד, למה רימיתני? השיב רבי שניאור זלמן, הלא גם משה רבינו נהג כך. בהתחלה שאל את הקדוש ברוך הוא, מה שמו? ואחרי שהקדוש ברוך הוא גילה לו את שמו, טען משה רבינו, לא איש דברים אנוכי, בעצם אני לא יודע לדבר.
כאן הגיעה תוכניתנו לסיומה, תוכנית בקהל חסידים. תודה למוטי קופפר, לאסף קליין, לאייל וולקוביץ'. תודה לך, רב מנחם ברוד.
תודה לך, חיים פלם.
אנחנו ניפגש בעזרת השם בשבוע הבא, ביום חמישי.
18:00.
שבת שלום לכל המאזיננו.
las him in ho tatitiruro tatitiruro abedrinas binasam ho sagveinu tare inu no iro ona bego ya tu las him in ho Tati tiruro, tati tiruro Kabelinas, dinas amecho Zagveinu tareinu noido No givoyle dorshe yichudcho Givovas, givovas shomere Kivovas, kivovas, shomerein Ay, 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 ay tzedura, tati tzedura. Haberi hinaz, hinaz amato, zageveinu tareinu noiro. Ono behoya, gedulas yemincho, tati tzedura, tati tzedura. Tagirenu tareinu no yero No 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 giba ere doshe yichudcho
התוכנית משודרת בחסות המקום הנכון, בני ברק, הארונוביץ' 10, מרכז רימונים, ירושלים, שמגר 4, ובאזור התעשייה, בכפר חבד. המקום הנכון, באופנה.